צהריים טובים. הנושא של שבוע שעבר עסקנו קצת בנושא של היראה. הסברנו למה היראה זה החוכמה, זה הדרך היחידה להשתייך למושגים הרוחניים על ידי הלימוד בחוכמה. עסקנו בנושא של כל מי שיש בו יראת שמיים ורב נשמעים. עכשיו אנחנו הגענו לקטע כמעט אחרון בדברי המסילת ישרים, שמסביר את תמצית כל עבודת האדם בעולם הזה, ועל פי זה הוא בנה את הספר המיוחד שלו. וגם היום נרחיב קצת גם בנושא של היראה. אז אנחנו נמצאים אצלי בספרים, זה בעמוד ל"ב, זה הקטע שמתחיל בדברים של ספר דברים, ומה שמשה רבינו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקיו. כאן כלל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. כולם מצאו איפה זה? זה לקראת סוף ההקדמה של המסילת ישרים, בעמוד אחד לפני הסוף. הרמח"ל אומר לנו שבעצם תמצית כל עבודת האדם בעולם מתומצתת בפסוק אחד שאמר אותו משה רבינו בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך אשר מעמך, וזה מחולק לחמש נושאים שתכף נראה שהם בנויים בהדרגה, הדרגה מובנית: יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. זה תמצית כל המסילת ישרים, לא רק מסילת ישרים, כל עבודת האדם, שאחר כך יגיד המסילת ישרים, הרמח"ל, שאת ספרו מסילת ישרים הוא בנה על פי המתווה הזה, אם כי בסדר אחר, שתכף נראה על פי איזה סדר הוא בנה, אבל חמשת הדברים הללו, חמישה דברים, היראה, ההליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. היראה, ההליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. ועכשיו נפרט אחד לאחד כמו שהרמח"ל עושה פה ועוזר לנו. באופן כללי אני רק מזכיר, ניגע בזה בסוף השיעור, אמרנו שכל המסילת ישרים בנויה בשלוש מדרגות: צדיק, צדיקות, חסידות וקדושה. נוכל לומר באופן כללי שהיראה וההליכה בדרכיו, תכף נפרט ונסביר את זה, הם בעצם התשתית של כל עבודת הצדיקות. מה זה נקרא להיות אדם צדיק? האהבה זה שורש עבודת החסידות, כמו שהוא מפרט את זה במידת החסידות בעצמה, ושלמות הלב ושמירת כל המצוות זה הקדושה. תכף אנחנו ניכנס פנימה, אז הדברים יותר יובנו. אומר לנו הרמח"ל, מה זאת היראה? היראה היא יראת רוממותו יתברך, שירא מלפניו כמי שירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנונע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. אז המדרגה שפה הרמח"ל מצייר על היראה, זה המדרגה שהוא מסביר אותה בסוף הספר. אצלנו זה במסילת ישרים, זה מופיע בפרק כ"ה. זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה שקוראים לה יראת הרוממות. תראו, יש הרבה מדרגות ביראה, יש יראת העונש, יש יראת המעניש, יש יראה לאבד שכר, יש כל מיני מדרגות של יראה. ויש, השיא של היראה זה יראת הרוממות, שאדם ממש מרגיש את נוכחות הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל שהוא עושה. כתוב שזה היה אצל האבות הקדושים, אצל משה רבינו, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל פה הרמח"ל אומר שזאת דווקא המדרגה הראשונה, מכיוון שהשיא שלה הוא באמת נמצא בסוף, אבל היא גם המדרגה הראשונה שהיא הפתח לכל המדרגות כולם. נגענו בזה קצת בשיעורים הקודמים, היום טיפה נפרט את זה יותר. בעצם ההתחלה של כל העבודה של המסילה, זה ההכרה של האדם בנוכחות השם. שאדם מכיר שבעצם הוא לא חי מנותק בעולם, הוא לא חי נפרד, הוא לא חי תלוש, אלא יש לו איזושהי נקודת יחס לבורא עולם. עצם ההכרה בנוכחות השם, זה כבר התחלה ראשונה של העירה. הפיתוח שלה, אחרי כל העבודה של כל המדרגות, של כל המסילת ישרים, בסוף יגיע לעירת הרוממות. אבל התשתית, ההתחלה של הכל, מתחיל בנוכחות השם. שאדם מכיר שהשם נמצא איתו. התכונה של העירה, היא מאפשרת לנו להתייחס במשהו מעבר למה שגלוי בחושים. כל החושים שלנו משעבדים אותנו למציאות הגלויה לפנינו, למציאות של העולם הזה. כשיש לאדם יראה, אפילו במדרגה קטנה, הוא כבר מחובר למה שמעבר לחושים, לחמשת החושים. מעבר למה שהוא רואה, מה שהוא שומע, מה שהוא ממשש, טועה, מריח, יש לו כבר יחס למשהו רוחני. רוחני זה משהו שאי אפשר לגעת בו בחמשת החושים. אם יש לנו איזושהי תכונה של יראה, יש לנו שייכות כבר למציאות שהיא רוחנית. הזכרנו בפעם הקודמת שהזוהר הקדוש כותב בהקדמה, שהשער והפתח להיכנס לכל העולם הפנימי, המפתח הראשון זה מידת היראה. כי כשיש את היראה, יש לנו כבר יחס למציאות רוחנית. אי אפשר לעלות במדרגות רוחניות בלי יראה. מי שמנסה לעלות במדרגות בלי יראה, ענווה, שמחה, צניעות, כבוד, כל המדרגות, ואין לו יראה, הכל חיצוני, הכל בסופו של דבר, הוא מגשם את זה לחמשת החושים שלו. כדי שזה יהיה מדרגה באמת רוחנית, אדם יתחיל להתעלות באיזושהי מדרגה, חייב להיות התשתית של הכל, היראה. כאשר היעד זה יראת הרוממות, לשם צריכים להגיע. כל מה שהרמח"ל יגיד לנו פה בחמשת המדרגות, הוא יציב לנו את אותם המדרגות בצורה הכי מושלמת שלהם, ותכף נדבר על זה, כי זה הבדל שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב תמיד מציבה לנו בכל הדברים, בכל המדרגות, את האידיאל הכי שלם, הכי גדול, ואנחנו צריכים לאט לאט לשאוף אליו. היראה שמתוארת כאן זה המדרגה הכי ראשונית וגם הכי אחרונה. מה?
להגיע
עד אליה. אבל חייבים להתחיל מאיזושהי מדרגה הכי בסיסית, של הכרה בנוכחות השם.
אז למה זה צריך להיות ביראה?
היראה היא קצת נותנת לך
מצוין, שאל טוב, אנחנו...
זה בסדר, אבל... יראה, השאלה לכיוון של...
פחד או
לכיוון של
כבוד,
ברור, אבל
כל אחד...
יש ביראה, היראה בנויה מהרבה מדרגות, אבל ההתחלה של היראה זה הכרה שיש מציאות שהיא יותר גדולה מאיתנו, שאנחנו מחוברים אליה. תכונת היראה מבחינה נפשית זה מצב של התבטלות. אני מתבטל בפני גודל גדול שנמצא לפניי. אם יבוא כאן צדיק גדול, אדם גדול, אני יחוש התבטלות כלפיו. כי אני יחוש את היחס בין המדרגה שלי ובין המדרגה שלו. יראה זה תמיד התבטלות בפני גודל, אבל בתנאי שיש לי יחס אליו. אם הגודל נמצא ואין לי יחס, אין התבטלות, אין יראה. אם אין לי גודל, גם אין יראה. צריך שיתקיימו שתי דברים. יש פה מציאות של גודל, ויש לי יחס אל הגודל הזה. היראה זה תמיד הכרה שהמציאות שלפנינו היא גדולה. אמרנו בשיעורים הקודמים, יראת שמיים, כתוב בקדמונים, יראה זה אותיות ראייה. שאנחנו יכולים לראות בכל דבר את השמיים. לראות בכל דבר קטן בעולם הזה שהוא גדול. בגלל שהוא לא, בחמשת החושים שלנו, אנחנו פוגשים אותו כמו שאנחנו מכירים אותו, את המציאות החיצונית. ביראה אנחנו יכולים להבין שלכל מציאות בעולם הזה יש שורש על גבי שורש, על גבי שורש, על גבי שורש. אתן לכם דוגמה. כתוב ספר, בספר נפש החי, רב חיים מוולוז'ין, הוא מביא מהתיקוני זוהר, כתוב בתיקוני זוהר דבר מאוד מיוחד, שאיך נקרא גוף האדם, שם מיוחד לגוף האדם. לא כולם מכירים פה, אף אחד אולי לא שמע, אבל גוף האדם נקרא נעל. נעליים, אתם מכירים, אנחנו הולכים נעליים? גוף האדם נקרא נעל. לא סתמי, זה מאוד מיוחד.
ראשי תיבות, כמו שהם מלבישים את הרגל בתוך הנעל.
אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תסיר את הלבוש החיצוני שלך שקוראים לו נעל, כדי שתוכל להיפגש עם הקדושה שנמצאת, זה לא תוריד את הסנדלים שלך, אלא תסיר את כל ענייני הגשמיות שלך, את כל התאוות שלך, את כל הדמיונות שלך, את כל ההרגשות, את כל המחשבות שנוגעות לעולם הזה, כדי שתוכל להיפגש עם הקדושה. למה הגוף נקרא נעל? כי החיות שאנחנו מכירים בתוך הגוף, זה כמו הקרסול שנמצא בתוך הנעל. לקרסול יש אחר כך שוק, יש ירך, יש שוק, יש גוף, יש ידיים, יש צוואר, יש ראש, הרבה הרבה יותר. כל ההכרה שלנו במודעות של החיים שנמצאים בתוכנו, זה סך הכל הרמה של הקרסול שנמצאת בתוך הנעל. אבל יש לנו מדרגות הרבה יותר גבוהות של חיות שאנחנו אפילו לא מכירים ולא מודעים אליהן. מי שיש לו יראת שמיים, יש לו יחס אל הגודל הזה שקיים בתוכו. מי שחי את החיים שלו בלי יראת שמיים, אז הוא מתייחס לגוף שלו מה שהוא מכיר, מה שאני מכיר בשכל, מה שאני מכיר בחושים, זה מה שיש בי. אין בי יותר מאשר זה. לפעמים אדם חושב שיש בו רק את הגוף, הוא אפילו לא מזהה שיש בו נפש. לפעמים אדם מזהה שיש בו גם כן נפש, יש בו הכרה, אבל זה רק לפי מה שמודע לנו. מגלה לנו הזוהר הקדוש, תדע לך, לאדם יש הרבה יותר מדרגות רוחניות, מה שהוא בכלל מכיר ומודע להם. כל מה שהוא מכיר בעצמו, זה סך הכל הקצה התחתון, קצה הקרחון של גודל האישיות שלו. אם יש לך יראת שמיים, יש לך יחס לכל הגודל הזה. אם יש לך יראת שמיים, יש לך יחס לכל דבר במציאות להכיר שהוא סך הכל הענף של ענף יותר גדול שיותר, שיש לו שורש על גבי שורש, הוא מגיע עד ריבונו של עולם. אין משהו בעולם הזה שאין לו שורש, מלאך שמקל קודקודו ואומר לו גדל, ולמלאך הזה יש עוד מלאך ועוד מלאך, עד הקדוש ברוך הוא בעצמו שמחייב כולם. היראה נותנת לנו את המבוא ואת היחס להכיר שיש עולם פנימי, יש מה שמעבר לחושים שלנו. ואנחנו כבר מתייחסים אליו, ואז אנחנו מתחילים להיות איזשהו ציר של עלייה. כשאדם חי בתוך העולם של החושים שלו, הוא סגור בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו. אני לא יכול להתפתח להיות יותר מה שאני, אם אני רק בצד הגלוי שלי. רק כשיש לי יחס למימדים אינסופיים, פנימיים, שזה היראה, יש לי יכולת להתקדם. יש לי יכולת להתעלות. לכן זאת המדרגה הכי גבוהה בסוף, אבל זו גם המדרגה הכי ראשונית בהתחלה. זו המדרגה של היראה. בעצם היראה יוצרת בנו איזו יחס נפשי לגודל האינסופי שנמצא תמיד. מי שיש לו יראה הוא כבר אדם גדול, כי יש לו כבר יחס לגודל. הוא לא חי רק את המציאות הקטנה לפניו. בעצם כל היראת שמיים, אפשר לומר, זה הציר של כל ההתעלות של המסילה. ההבדל בין אדם בין מדרגה אחת למדרגה שנייה, זה מה גודל היראת שמיים של האדם. המדרגות כולם, הן מגדילות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, של העולם של הקדוש ברוך הוא, בתוך העולם שלנו. כתוב בתחילת השולחן ערוך. שולחן ערוך פותח בסעיף הראשון, בדברים מצוטטים מהמורה נבוכים, אומר הרמ"א, שיוויתי השם מנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כן, ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי שיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו ועם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלך לו לארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובבושתו ממנו תמיד. פותח השולחן ערוך בתכונת היראה. אומר, אתה רוצה לקיים את כל השולחן ערוך? מי שמקיים את כל השולחן ערוך, כל הדקדוקים, ואין לו יראת שמיים, לא שווה שום דבר. שום דבר. כי אין לו יחס אל הקדוש ברוך הוא. בלי יחס אל הקדוש ברוך הוא, אז מה זה עושה שאתה... אתה עובד את השולחן ערוך או אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? אם יש לך יחס לקדוש ברוך הוא, יש לך איזשהו יחס לגודל, אז כל המצוות שהשולחן ערוך יעזרו לך לפתח את זה. זה עצות, בזוהר הקדוש כתוב שכל המצוות נקראים עצות. עצות לעזור לאדם איך לגדול, איך לצמוח, איך לפתח את אותה תכונה בסיסית של היראת שמיים. אבל זה הבסיס. אומר ביאור הגר"א פה על השולחן ערוך, אומר תדע לך, בדבר הזה הקטן של היראת שמיים, זה כל המעלה של הצדיקים. אם אתה שואל, מה המעלה של צדיק גדול? שהוא עשה, למד הרבה תורה, שהוא עשה הרבה מצוות, הרבה גמילות חסד? לא. המעלה שלו זה דרגת היראת שמיים שלו. לפי המצוות והתורה שהוא למד, כך הוא פיתח את היראת שמיים. אבל היראת שמיים, זה עושה הבדל בין צדיק אחד גדול לצדיק קטן. גדול או קטן זה לפי היראת שמיים, אם היא גדולה או קטנה. למה אם למשל היה פה, נתאר לעצמנו, היה פה עומד לידי, צדיק גדול, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ומהצד השני הרב עובדיה יוסף צדיק לברכה. קודם כל, אני לא הייתי עומד פה, אם הם היו נמצאים כאן, אני הייתי בורח. אבל אם היו פה צדיקים גדולים, למה היינו מרגישים כל פעם, לא רק התרוממות, כשאני נמצא ליד אדם גדול, צדיק, אני שוכח מכל השטויות שלי. פתאום כל הדברים הקטנים שמעניינים אותי ומסיקים, נמחקים. איך שאני יוצא מהדלת של הבית שלו, חוזרים עוד פעם. אבל כשאני עומד לידו, הכל נמחק. למה? כי אני מרגיש את הגודל. אני מרגיש שיש פה דבר גדול, מרגיש שיש לי יחס אל הגודל הזה. כשיש לי יחס אל הגודל, כל הדברים הקטנים נעלמים. מתי הקטנים, הדברים הקטנים חוזרים אלינו? כשהיראת שמיים כבר קצת חוזרת לממדים הרגילים שלנו. כשאנחנו נמצאים ליד אדם גדול, אנחנו נעשים גדולים. מי שיש לו יראת שמיים הוא כבר שייך לגודל. ספר הכוזרי מתאר שכשהנביאים היו מתנבאים, כל מי שהיה מגיע קרוב לסביבתם, היה שורה עליו רוח הקודש, הוא היה מתרומם עם המדרגה של הנביאים. כי זה פיתח בתוכם את הגודל. יש בתוכנו גודל עצום, אנחנו לא תמיד מכירים אותו. כשאנחנו נמצאים ליד דברים גדולים, אנשים גדולים, מאורעות גדולים, פתאום אנחנו חשים גם בתוכנו את הגודל הזה.
רק כך?
מה?
רק
לא, יש גם אפשרות לפתח את זה בדרך המסילת ישרים. על ידי לימוד כמה אנחנו גדולים. או כשאני פוגש את הגודל מבחוץ, או כשאני לומד כמה אני באמת גדול, ואיך אני, יש לנו מסילה שלמה שעוזרת לנו לפתח את הגדלות שבתוכנו. זה כל הנושא של הספר הזה.
אבל לא יכול להיות שבן אדם אחד נולדים יותר יראת שמיים מהשני?
לא, זו תכונה שמפתחים. לא.
זה דברים שנרכשים ומפתחים.
כן, זה אדם בונה. אין אדם, אדם לא נולד צדיק. אדם צריך לעבוד על המידות שלו כדי שהוא יוכל להתפתח. כן, זה כתוב מפורש.
הכל בידי שמיים שצפירות.
נכון.
אבל יש אחד שיותר קל לו לקלוט את זה.
יותר קל יכול להיות. יש תכונות, יש נתוני פתיחה יותר קלים, יש נתוני פתיחה. אבל כולם יכולים, הרמב״ם כותב, להיות חכם כמשה רבנו אי אפשר, אבל להיות צדיק כולם יכולים כמו משה רבנו. לבנות יראת שמיים הכי גבוהה, זה תלוי באדם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים שזה לגמרי חופשי נתנו לאדם.
וזה אתה מקשר עם השיעור הקודם על צדיק.
זה קשור ליראה שדיברנו בשיעור הקודם, נכון. מספרים, מספרים שפעם אצל החסידים יש דבר כזה שנקרא ליצן החצר. יש קהילות כאלו של חסידים שיש להם איזה ליצן שעושה בדיחות ומבדח. ומנהגם היה שכשהיה איזה שמחה, הייתה איזה חתונה גדולה, אז היה הליצן הזה עובר בין האנשים. וכל אחד היה אומר לו איזה הערה צינית קצת, ומה הוא צריך קצת לעבוד על עצמו ולתקן. וזה היה אומר, אתה צריך קצת יותר לעבוד על הזמנים שלך, לשני קצת יותר בן אדם לחברו, כל אחד מעיר לו איזה שהיא הערה, ומה הוא צריך לתקן. פעם אחת, כשהוא עבר בחתונה ליד כל החסידים, ולכל אחד אמר מה שהוא צריך לתקן, הוא פתאום שם לב שהוא עובר ליד האדמו, ליד הרבא. אז מיד הוא ככה בורח, הולך לצידה, אומר, מה, לרבא אני לא יכול להגיד שום דבר. תופס אותו הרבי אדמור, בוא, עמוד כאן לפניי, מה איתי? למה אתה מדלג עליי? מה לי אין מה לתקן? או מה, וואי, מה אני אגיד? אני לרבי, איך אני יכול להגיד משהו? אני לא, אפילו לא, בקושי חסיד אני יכול להיקרא. חשב מה אגיד, נגיד, בסוף הוא אמר, מצאתי משהו. אמר, כבוד הרבי, תדע לך, עם כל הקדושה שלך, ועם כל הגדלות שלך, וכל מה שאתה ענק וגדול, זה עוד כאין וכאפס לעומת מה שאתה מסוגל להיות. לעומת מה שיועדו לך, זה עוד לא התחלת בכלל זה. אומר, הרבי שמע את זה, ודמעות זלגו מעיניו. הוא אמר, הוא נגע בי בנקודה, מה הוא הראה לו? כמה הוא גדול. אתה חושב שאתה גדול? ביחס למה שאתה מסוגל, עוד לא התחלת להיות גדול. זה התכונה של היראה, להאמין שאנחנו גדולים ותמיד יכולים להיות יותר גדולים. זה המדרגה הראשונה שמלמד אותנו הרמח"ל, זאת היראה שחושפת את הגודל שבתוכנו. המדרגה השנייה אומר לנו הרמח"ל על פי הפסוק, ההליכה בדרכיו, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונן. והוא משיבערו זיכרונם לברכה במסכת שבת, מהו חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. וכלל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכלל חכמנו זיכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדותה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. המדרגה השנייה שהיא בעצם פיתוח של מדרגת העירה, זה לא רק ההכרה בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שיש לי כבר יחס אל הגודל, אלא זה הליכה בדרכיו. ליצור דרכים לקדוש ברוך הוא לגודל, שיוכל להתגלות פה בתוך העולם שלנו. הרי הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שדיברנו עליה בעירה, זה רק שאנחנו מתבטלים אליו. הוא נמצא בעולם אחר, הוא נמצא בעולם אדיר, אנחנו רק מכירים שיש לנו יחס אל המקום, אבל עוד לא פוגשים אותו פה. ההליכה בדרכיו פירוש הדבר להתחיל ליצור דרכים, שבילים, מסילות, שהגדולה האלוקית תוכל להתגלות בתוך העולם הזה. בעצם אנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידות, יש לו מידות כמו שכאן הרמח"ל ציין, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. יש לקדוש ברוך הוא הנהגות איך הוא מופיע בתוך העולם הזה. זה לא דברים שהוא עושה בשמיים. כשהקדוש ברוך הוא משפיע חסד על הבריות, נותן גשמים, נותן פרנסה, הוא מתגלה במידת החסד. חלילה עושה מלחמות, חלילה עושה רעידות אדמה, זה מידת הדין, זה מידת הגבורה, ויש עוד הרבה מידות באמצע. יש לקדוש ברוך הוא את כל המידות שהוא מנהיג את העולם, ואנחנו צריכים כדי ליצור נקודות חיבור, נקודות יחס לריבונו של עולם, לבנות באישיותנו מידות מקבילות כדי שיהיה נקודת חיבור. התחלה שהיראה הזאת לא תהיה סתמית, אלא יהיה לה איזושהי נקודת מגע עם העולם הזה שלנו. זה מתחיל ליצור את החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. וחז"ל אמרו לא סתם תהיה בדרכיו, אלא הליכה בדרכיו. הדרכים האלו צריכים כל הזמן להתרחב כדי שיהיה יותר חיבור ויותר קשר. כמו שאמרנו בשיעורים הראשונים, עבודת המידות היא עבודה שלא מפסיקה. היא ממשיכה כל החיים, כי בכל גיל, בכל מצב, בכל מדרגה, המידות צריכות למצוא איזון אחר ולהתרחב, לגדול. לא דומה מידת רחמים של ילד בן 13, כשהוא רק בר מצווה, למידת רחמים, כשאותו ילד יגיע לגיל 50 או לגיל 60 או לגיל 70, וכך כל המידות צריכות לגדול ולהתרחב. כדי לאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע בעולם הזה גם כן את המידות המיוחדות שלו. אבל התכלית של כל עבודת המידות, אומר לנו פה הרמח"ל, זה תכונת, יש תכונה אחת שעומדת ביסוד כל המידות. איך קוראים לתכונה הזאת? אומר כאן הרמח"ל, וכלל חכמינו זכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך לתכלית ההטבה האמיתית. בעצם כל המידות באות לעשות אותנו רק דבר אחד, אנשים טובים. זה כמו שגם העולם רגיל להגיד, מה זה אדם מוסרי? אדם טוב. רק בדרך כלל בעולם מתכוונים, אדם מוסרי זה שהוא לא מזיק לשני. אל תזיק לי, אני לא אזיק לך. תחיה ותן לחיות, תמות ותן למות, אל תפריע לי, אתה תעשה, תחיה בחיים שלך, אני בחיים שלי. לא. לפי התורה, אתה לא צריך לחיות את החיים שלך, אלא אתה צריך להיטיב לאחרים. להעניק, לתת לאחרים, ככל שאתה אדם יותר גדול, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, האישיות שלך יותר מתרחבת ורוצה להיטיב יותר בכמות, יותר באיכות, יותר רחוק. המדרגה של המידות זה לפי גודל ההטבה. וכמו שהקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים לנו, הדבר הכי בסיסי שבכלל, לפני כל המידות, הוא רצה בכלל בבריאת העולם, כי הוא טוב ולכן הוא ברא את העולם כי הוא רוצה להיטיב לנו, אז השורש של כל המידות שלנו גם כן, ביסוד כל עבודת המידות שלנו צריך להיות הרצון להיטיב. בשביל זה אנחנו בונים ומתקנים את כל המידות, יש יותר חסד ויותר חמים. לפעמים גם מידת האכזריות צריך לפתח אותה כדי להיטיב, ולא לתת למקום שחלילה אסור ומסוכן. כל המידות צריכות להיות, היעד שלהם הוא הטבה. וצריכים לדעת תמיד, לפי הנותן ולפי המקבל, מתי זה טוב ומתי זה חלילה הפוך. כל התורה נקראת טוב. כי לקח טוב נתתי לכם. כל ההדרכות של התורה מכוונות אותנו רק לדבר אחד, איך להיות יותר טובים. איך הטוב של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אנחנו יכולים לסגל אותו אלינו דרך כל המידות ולהיטיב לכל המציאות.
אבל זה קשה לראות את זה. לפעמים יש הרבה אסונות והרבה צרות והרבה...
נכון.
קשה לראות את הטוב.
אם זה היה כל כך קל, אז לא הייתה עבודה. אם כל מה שאדם היה עושה, זה כבר כתבו הרבה הקדמונים, אם כל מה שאדם היה עושה, מיד היה מקבל על איך שהיה עושה מצווה, היה מוצא בתוך הכיס שלו מטיל זהב. מי לא היה עושה מצוות? ואם אדם היה עושה עבירה, אופס, היה מוצא שנעלם לו כל מה שהיה לו, אז מי היה עושה עבירות?
משה
היה
צרעת.
מה?
משה היה צרעת.
היה צרעת, כן. אז הקדוש ברוך הוא עושה איתנו עבודה לא קלה. אומר לנו, וזה תכף אנחנו נדבר על זה, זה מידת האמונה. שאתה צריך להאמין שיש שכר ויש עונש. ואתה צריך להאמין שכל המצוות הללו הן בונות את הטוב. אם הכל היינו רואים את זה והיה מוחש, אז זה לא היה חוכמה. זה לא היה בכלל ניסיון, לא הייתה עבודה של יראת שמיים. הכל היה מוחש. להאמין שהרע הוא בא לבנות את הטוב, להאמין שהטוב הוא באמת טוב, זה עבודה גדולה. טוב, נדבר על זה בעזרת השמות בשיעורים הקודמים.
היינו גדלים על הניסיון.
נכון, נכון. רק הניסיון מרים אותם, מעלה אותנו על נס. המדרגה השלישית זה מדרגת האהבה. אהבה, אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, המשמעות האמיתית של מדרגת האהבה זה הזדהות. יש הרבה בלבולים היום במושג אהבה, מה המשמעות של אהבה, אבל הפירוש הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, זה להזדהות. אני אוהב משהו שאני מזדהה איתו, אני מוצא שיש לי שייכות עם העולם הפנימי שלו, אל העולם הפנימי שלי. זה אהבה בין בני אדם, זה אהבה בין אדם למקום. אדם מוצא הזדהות עם אותו הדבר, ולכן נוצא בו רגש אהבה. אהבה זה התאחדות שהיא בנויה על גבי הזדהות. ככל שההזדהות יותר גדולה ויותר עמוקה, כך גדלה מידת האהבה. בעצם, כשאדם מגיע למידת האהבה לקדוש ברוך הוא, יש לו כבר, זה יותר מהירה, יש לו כבר הזדהות עם הגדולה של הקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא מכיר אותה ומתבטל אליה ואומר, בסדר, אני נכנע וכל מה שתבקש אני אעשה, יש לאדם כבר זהות, הוא מכיר שגם הוא גדול, והוא מכיר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ומתחיל להיווצר איזשהו יחס בין שתי המדרגות. אדם שאוהב גודל, זה מעיד שהוא בעצמו אדם גדול. אפשר לומר שבעצם, ככל שאדם אוהב יותר דברים גדולים, בזה הוא נעשה אדם גדול. הוא נעשה אדם גדול שהוא שייך לגדלות. הוא שייך לדברים גדולים. מעבר למציאות שלו, אומר כאן הרמח"ל, מה פירוש הדבר של אהבה? כשנקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. בעצם האהבה אל הקדוש ברוך הוא, זה לא רק אהבה שאני אוהבת, את השם. מי שאוהב, נכון, מי שאוהב את השם, אז אוהב את מה, מי שאוהב אחד את השני, חבר שלו. אז מה אוהב? לא רק את החבר. מה שחשוב לחבר, מה הסימן שאתה אוהב אותו? מה שחשוב לחבר שלך, גם חשוב לך. בני זוג שאוהבים אחד את השני. אם באמת הם אוהבים מה שחשוב לשני, אז פתאום עופר להיות חשוב גם לראשון, מה שחשוב לראשון. אם אתה אוהב מישהו, אז מה שחשוב לו, בעצם הוא גם כבר יקר לך. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, פירוש שאני אוהב את המטרה של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה מהעולם. את הכבוד שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע בעולם, את הגדולה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לעולם, הוא באמת אוהב. ותראו מה אומרת הגמרא במסכת יומא, בדף פיוור, מגדירה בדיוק מה זה אהבת השם. מסכת יומא דף פיוור עמוד א', כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה, ומשתמש תלמידי חכמים, ויהא מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין מסעו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, או לו לאביו שלימדו תורה, או לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו, וכמה מכוערים דרכיו, ועליו הכתוב אומר, באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצר. בעצם אומרת הגמרא, לאהוב את השם, פירוש הדבר להיות שותף איתו במשימה שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה ששם שמיים יופיע יותר בעולם, מי שאוהב את השם הוא שותף לאותה משימה. חשוב לי מה שחשוב לו, ואני רוצה ששם שמיים יתקדש בעולם. זה לא רק שאני מתייחס אליו, לא רק שאני מאפשר להתגלות, אני כבר הרבה יותר, אני מתגייס לעזור לו. אני מתגייס להופיע את רצונו בעולם. מי שבעצם אוהב את השם, הוא כבר מתחיל לחיות לא רק את החיים הפרטיים שלו, אלא החיים שלו כוללים כבר את החיים של הקדוש ברוך הוא. מעל זה יש לנו מדרגה עוד יותר גבוהה. כל זה זה רק תמצית שאומרת לנו התורה שבכתב, לא להיבהל, זה לא הדרך שאנחנו הולכים לבנות את המדרגות, אבל זה היעד, זה האופק אליו אנחנו שואפים. המדרגה הבאה זה שלמות הלב. אומר הרמח"ל, הוא שתהיה עבודה לפניו יתברך בתואר הכוונה, דהיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה ולא כפוסח על שתי הסעיפים או כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. שלמות הלב, זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, נצאת לקראת סוף הספר שלנו. הרמח"ל מסביר שזה בעצם מדרגה שאדם הוא כבר לא חי בשביל עצמו, אפילו לא בשביל הזהות של הגודל שהוא מוצא בתוכו, אלא הוא כבר חי בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא כבר עושה את כל העבודה שלו לשם שמיים, בלי שום רצון לקבל שכר. כתוב באחד המקומות הרב קוק מביא שאבות הקדושים היו במדרגה הזאת, והם היו עובדים את השם, זה עבודה של מסירות נפש, ומתואר שמה שהם היו מוכנים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אפילו אם היו יודעים שעל כל מצווה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהם, הם יקבלו על זה גיהנום לדורי דורות, ויקבלו את כל הצער והסבל שבעולם, כיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה מה שהם עושים. אין להם את החשבון האינטרסנטי, מה יצא לי מזה, מה אני אקבל מזה, מה אני ארוויח, זה מה שהקדוש, אני חי בשבילו, אני לא חי בשבילי, זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה האבות הקדושים, הצדיקים הגדולים מסרו את, מה זה למסור את הנפש? אני לא אכפת לי כבר מעצמי, אני חי בשבילו. אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה כבר, זה נקרא מדרגה לשמה, שאתה עושה את הדבר לשם השם, לא בשביל לקבל תועלת. מסופר על הגאון מווילנה, שבאחת, יש הרבה סיפורים על צדיקים כזה, אבל בחרתי אחד מהם שהגאון מווילנה זה הסיפור מאוד מפורסם, שבאחת השנים, אחרי שנגמר יום כיפור, לאותו אזור בווילנה של הגאון, לא הגיעו ארבעה מינים. לא היה שום ארבעה מינים, ומתקרב חג הסוכות. והגאון מווילנה חייב לקיים מצוות ארבעה מינים כתיקונה. הולך הגאון ואומר לאחד השמשים שלו, אני עכשיו ממנה אותך ללכת למדינה הסמוכה, להשיג לי ארבע מינים מהודרים, ואני מודיע לך שכל מחיר שיבקשו, אבל כל מחיר אני מוכן לתת. תתחייב על כל מחיר בשמי, אני נותן. בלבד שאתה מביא לי לחג הסוכות, ארבעה מינים מהודרים. הלך אותו שליח למדינה שליד, חיפש וחיפש וחיפש, גם שם היה קשה למצוא, עד שהוא מצא יהודי אחד שהיה לו ארבעה מינים מהודרים. אמר לו, אני שליח של הגאון מווילנה, אני צריך להביא לו את ארבעה מינים הללו. אמר לו, אני לא יכול, זה בשבילי, אני קיבלתי, אני צריך לקיים ארבעה מינים. אמר הגאון מווילנה, אמר, כל מחיר שתבקש בעולם, תקבל. מה שאתה אומר? הוא לא הסכים, חשב, תראי מה זה יהודים, לא מוכן לתת כל מחיר שבעולם בשביל לא לוותר על ארבע מינים שלהם. בסוף הוא אמר, אתה יודע מה? אני מוכן. יש לי מחיר אחד שאני מוכן. אם אתה מתחייב לי, בשם הגאון מווילנה, שהשכר של המצווה, כל המצווה שהגאון מווילנה יקיים עובר אליי, אז אני מוכן. זה אני מוכן. הרי למה אני רוצה לקיים ארבע מינים? כי אני רוצה לקבל שכר, אני רוצה עולם הבא, אני גנדה. אם אתה מתחייב לי שכל המצווה מהגאון עושים מעתק הדבק עובר אליי, אני מוכן, אין לי בעיה. אמר לו בסדר, אם הגאון אמר כל מחיר, כנראה זה כולל גם את המחיר הזה. אמר קיבל עליו. חזר לגאון מווילנה, ואמר לו, השגתי לך ארבע מינים. אמר לו, אבל נו, ומה המחיר, כמה הוא רצה? אמר לו, לא רצה כסף. הוא רצה שכל השכר של המצווה הזאת עובר אליו. הגאון מווילנה מספרים באותה שנה, שמח, שמחה, כל כך עצומה, ראו אותו מקיים את הארבע מינים בהתלהבות שלא הייתה בכל השנה. הוא אומר, תדע לך, כל השנים מפריע לי שאני חושב, מונח לי פה, שאני עוד עושה את המצוות, אבל אני יודע שאני אקבל משהו על זה. יש לי איזה תועלת מזה, אז אני לא עושה את זה מספיק לשם שמיים. השנה אני יודע שאני נקי מזה. אין, זה הכל עובר אליו. אני רק לשם שמיים, שמח, שמחה גדולה. זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים. זה מדרגה שבסוף הספר מסילת ישרים, אם נזכה, אז שמה מתארים איך להגיע, איך לעבוד על המדרגות הללו. זאת כבר מדרגה שהאדם חי למען השם. הוא לא רק עושה בשבילו, אלא הוא חי באמת בשביל הקדוש ברוך הוא. המדרגה האחרונה והכי גבוהה שיש פה, זה שמירת כל המצוות. זה מוזר. כל ילד בן 13 מקיים מצוות, בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין. איך זה יכול להיות שהתורה שבכתב כותבת שזאת המדרגה הכי עליונה, שמירת כל המצוות, והרמח"ל לא מרחיב כאן. הוא אומר שמירת כל המצוות כמשמעו, דהיינו שמירת כל המצוות כולם, בכל דקדוקיהם ותנאיהם. נו, למה זאת מעלה כל כך גדולה? אז ננסה בכמה דקות להסביר את זה. אומר הרמח"ל, בעצם, ופה אנחנו בעצם עסוקים במדרגת הקדושה. כל מצווה שיהודי עושה, הוא מגלה בעולם קדושה. אנחנו אומרים בכל מצווה, מברכים לפני המצוות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות את אותה מצווה. כתוב בספר התניא של האדמו"ר הזקן, כשיהודי מקיים מצווה, הזכרנו את זה באחד השיעורים, הקדוש ברוך הוא אומר לו באותו רגע, הרי אתה מקודש לי במצווה זו כדת משה וישראל. נישואין. הקדוש ברוך הוא באותו רגע מקדש אותו בקדושה במצווה. המצווה מקדשת את האדם, מרימה אותו למדרגה אחרת לגמרי. מה הסיבה שהמצוות באמת מקדשות? כתוב בכמה ספרים שבעצם כל המצוות שאנחנו מקיימים, גם הקדוש ברוך הוא מקיים אותם. הגמרא מסרת ברכות אומרת, אנחנו מניחים תפילין, גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אנחנו לומדים תורה, גם הקדוש ברוך הוא לומד תורה. אנחנו מתפללים, גם יש תפילה אחרת. מה אנחנו מתפללים? ומה, הקדוש ברוך הוא מתפלל על טובתנו, אנחנו מתפללים על טובתו. בתפילין שלנו כתוב שאנחנו מייחדים אותו, בתפילין שלו, מעריכה שמגמר מסרת ברכות, כתוב פרשיות אחרות, איך הוא מייחד אותנו, כי מי גוי גדול, ישראל, שם פסוקים שלמים שמתארים את הגדולה של עם ישראל. בעצם, וזה מה שאנחנו אומרים בכל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו, זה המצוות שלו, וציוונו גם אותנו לקיים את אותן מצוות. הוא מתחיל את המצוות, ואנחנו ממשיכים. לכן זה קדושה. כי מה שבעצם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם שלו, יש עולם כזה שנקרא עולם הקדושה, אנחנו יכולים לחבר את זה לעולם שלנו על ידי קיום המצוות שלנו. בעצם, כשאדם מקיים מצוות ושייך כבר למימדים הללו של הקדושה, הוא חושף בתוכו ובעולם את המדרגה של האמונה. כתוב במסוף מסכת מכות, שבאו הצדיקים וראו שתרי"ג מצוות זה דבר מאוד מאוד יפה ומאוד רחב, אבל הם חיפשו איך להעמיד את המצוות הללו על שורשים יותר כללים. מה השורשים של כל התורה? אם ניקח את כל הפרטים ונאסוף אותם לכללים. כמה כללים אנחנו יכולים לעשות מכל השורשים הללו? אז הגמרא מתארת שם שבא דוד והם עמידם על 11, בא ישעיהו והם עמידם על 6, בא מיכה והם עמידם על 3, בא עוד פעם ישעיהו והם עמידם על 2, עד שבא חבקוק והם עמידו על 1. איזה אחד? צדיק באמונתו יחיה. כל המצוות כולם זה אמונה, כך כתוב בספר תהילים, וכל מצוותיך אמונה. כשאדם מקיים מצוות, אז א', הקדוש ברוך הוא, יש בו אמון בנו, שאנחנו יכולים להוציא לפועל את המצוות שלו, אבל גם לנו יש אמונה שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בקדוש ברוך הוא באותו הזמן שאנחנו מקיימים מצוות. כל המצוות כולם זה בעצם הדבקות הכי עמוקה שיש לנו עם ריבונו של עולם. במצוות אנחנו מחברים ממש את השמיים ואת הארץ, לא רק עושים שבילים, לא רק חלקים, ממש עושים מציאות אחת של שמיים וארץ, לכן המצוות נקראות מלשון צוותא. הן מצוותות, הן מחברות בין השמיים, בין המציאות השמימית הקדושה, לבין המציאות הארצית שלנו. לכן, כתוב, חז"ל אומרים, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי יש בשעה של מצוות ומעשים טובים יכולת להידבק בקדוש ברוך הוא, להתאחד איתו, להתקדש איתו, יותר מכל מה שמשיגים בעולם הבא. הדבקות של המצוות מאוד מאוד גבוהה. ועכשיו ננסה טיפה להבין למה זה. למה כשיש מצווה אנחנו כל כך דבקים בקדוש ברוך הוא? כשאנחנו מקיימים במצוות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, כל מצווה בעצם מגלה רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה פרט כזה, רוצה שנשמור שבת, רוצה שנניח תפילין, רוצה שניטול לולב, רוצה המון. את הרצון האחד שלו מתפרט להרבה הרבה רצון. כשיהודי עושה מצווה, בעצם באותו רגע הוא רוצה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. באותה שנייה הוא לוקח את כל הרצונות שלו ואומר, אני לא רוצה משהו אחר. מה שאתה רוצה, זה גם מה שאני רוצה. אני מרכז את הרצון שלי לנקודת הרצון שלך. אתם יודעים שעל הרצון שלנו העמוק, אין לנו בחירה. אדם לא יכול להפסיק לרצות. אדם יכול לרצות משהו אחד, הוא יכול לא לרצות משהו, אבל להפסיק לרצות, לשלוט על הרצון שלי, אין לי יכולת שליטה. ניסיתם פעם, תנסו להפסיק לרצות משהו, בכלל. אי אפשר. אני יכול להחליט שאני לא רוצה, אני רוצה לא לרצות, אני יכול לרצות משהו. יש לנו בחירה מה לעשות עם הרצון, אבל שליטה על נקודת הרצון אין לנו. למה אין לנו? כי יש מישהו אחר שרוצה אותנו. יש מישהו אחר שכל הזמן רוצה שנתקיים. אנחנו יכולים אולי להפריד חלילה את הנתק בין הגוף לבין הנפש. אבל יש בתוכנו מקומות שאין לנו מגע איתה, אין לנו בחירה עליהם. אנחנו רק יכולים להשתמש איתם. אנחנו יכולים לנתב את הרצון הזה. הרצון שהשם רוצה אותנו, אנחנו יכולים סך הכל להחליט למה להשתמש איתו. אנחנו לא חיים בעולם של חופש, אלא בעולם של בחירה חופשית. אנחנו יכולים לבחור בחופש מה לעשות עם החיים שלנו, מה לעשות עם הרצון שלנו. ולכן בעצם כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מגלים בכל מצווה שבאותו מעשה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. בעצם לא אנחנו רוצים את עצמנו. המדרגה הכי גבוהה כאן של קיום המצוות זה שבעצם אנחנו מגלים שהחיים שלנו הם לא שלנו. הם חיים של מישהו אחר שרוצה אותנו. בפרט הזה ובפרט הזה, כל תרי"ג המצוות, מישהו אחר רוצה אותנו את החיים, ולכן אנחנו יכולים לחיות. זה השיא של המדרגה. זה לא רק שהחיים שלנו גדולים ומזדהים ומחברים. בעצם אנחנו חיים חיים של מישהו אחר שנותן לנו אותם כל רגע. כל מצווה מגלה לנו איך בכל פן של החיים שלנו אנחנו מגלים את הרצון שלו. אנחנו מגלים איך הוא רוצה אותנו בסיטואציה הזאת ובסיטואציה הזאת, ובזה אנחנו עוזרים לקדוש ברוך הוא לגלות שכל העולם זה רק רצון שלו. זה לא שיש שתי מציאויות, עולם הזה ועולם הבא, וצריכים ליצור ביניהם איזשהם חיבורים, אלא באמת הכל זה שיקוף שלו. הכל זה עולם שלו. ולכן השיא של כל הדבקות זה על ידי הקיום המצוות. זה מתחיל מילד בן 13. יכול להיות שהוא לא יודע מה שהוא עושה והוא לא מבין, אבל זה מה שהוא פועל. וזה מגיע עד הסוף, המדרגות הכי גבוהות שנלמד עליהן, בעזרת השם, הפרק האחרון של מסילת ישרים, זאת מדרגת הקדושה. שאדם כבר מודע למה שהוא עושה. הוא כבר חי, הוא חי את הקדושה שנמצאת בתוך המצוות ממש. זה כבר מדרגה הכי עליונה. הוא כבר מזהה שהחיים שלו הם לא שלו. הוא מכיר שכל העולם זה חיי השם. זה המדרגה הכי עליונה. ולכן אתם יודעים למה? למה יש כל כך דבר, כולם הולכים לצדיקים, שהצדיק יתפלל עליי, שהצדיק יעשה לי מעשים טובים. למה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? כתוב בפסוק, חז"ל דורשים, ותגזר עומר ויקום לך. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא. למה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? כי צדיק שנמצא במדרגות האלו, הוא בעצם בירר שהרצון שלו הוא לא שלו. הוא חי את רצון השם. כשצדיק אומר משהו, זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר משהו. אין פער בין הרצון של הצדיק לבין הרצון של השם. הצדיק גילה בכל אורחות החיים שלו, בכל התרי"ג מצוות, שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אין לי רצון שאני רוצה לאכול, אני רוצה לישון, אני רוצה ללכת לעשות עסקים. זה נכון. בכל דבר כזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה בזה שאני אוכל? יש ברכה לפני ויש ברכה אחרי, ויש אוכל כשר ויש דברי תורה על השולחן. ובעסקים, לא, יש הרבה הלכות, יש הלוואה בלי ריבית ועם ריבית ומסע ומתן. בכל דבר אני מגלה מה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. אין לי רצון משלי. צדיק זה אחד שכל מעשיו נעשים בצדק. הכל מדוד והכל שקול והכל מותאם לרצון השם. אז הוא באמת, הוא לא אחר מאשר רצון השם. ממילא כשצדיק גוזר, זה כאילו הקדוש ברוך הוא גוזר. לכן זה מתקיים. מה? טוב, דבר אחרון, עוד 5 דקות אחרונות אנחנו, רק שלא נאבד את החשבון, נסיים עם זה. אומר לנו הרמח"ל, כל זה מה שאמרנו עכשיו, זה כתוב בתורה שבכתב. אבל הוא לא בנה את המסילת ישרים לפי הדבר הזה, אלא על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, וזה רציתי רק לעמוד קצת על ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, ובזה נסיים. אומר הרמח"ל, הנה כל... מה? הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאתו. פנחס בן יאיר. הנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלו בסדר וחילוק אחר יותר פרטי, ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. והוא מה שאמרו בברייתא, הובא במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני עדיהם, בעבודה זרה. זה לשונם. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולם, שנאמר אז דיברת בחזון לחסידיך. את הפרטים של הברייתא הזאת בעזרת השם בשבוע הבא נאריך, אבל אני רוצה רק לעמוד על הבדל אחד קטן. מה? לסיים? לקראת סיום. בסדר. 2 דקות. אני אעשה סיום. מה? רק רציתי להסביר את ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, שזה מה שאומר לנו כאן הרמח"ל, ההבדל בין הפסוקים שהם מציבים לנו את האידיאל לבין הברייתא של רבי פנחס בן יאיר שמדריכה אותנו איך לקנות את זה. כתוב בפסוק, יש פסוק שאומר בספר דברים, פרשת וזאת הברכה. כולם מכירים, פסוק הראשון שילד לומד כשמתחיל לדבר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. באים חז"ל ודורשים על הפסוק הזה, אומרים, לא, אל תקרא את הפסוק הזה ככה. אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. שאין התורה ירושה לך, אלא אתה צריך לקנות אותה ולעמול עליה כמו מאורסה. שאלה, שואלים כולם, מה זה חז"ל עושים פה ביקורת המקרא? אל תקרא זה, תקרא כאן. אם התורה רוצה לכתוב מורשה, שהתורה תכתוב מורשה, כתוב בתורה מורשה, מה זה אל תקרא? שאלה שנייה שואלים, לכאורה הם חז"ל מקטינים את היחס של האדם לתורה. הרי מורשה, ירושה, זה משהו שמגיע לאדם בלי שהוא צריך להתאמץ, בלי שהוא צריך לקנות. זה קניין עצמי, בא לו ירושה מהדורות הקודמים. ואם בא לי ירושה, אני גם לא יכול, אי אפשר להפר את זה, אי אפשר להחזיר את זה. קיבלת, קיבלת. מאורסה זה משהו שאני בחרתי, ואני יכול גם לפרק את זה. זה משהו הרבה יותר קטן. איך חז"ל באים ומקטינים את כל היחס שלנו לתורה? אומר השפת אמת, על סוכות דבר מופלא, ובזה נסיים להבין את היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. חלילה, אל תחשוב שחז"ל מקטינים את היחס לתורה. חז"ל לא אמרו, אל תכתוב מאורסה, אל תקרא מאורסה. יש כתיב ויש קרי. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. מסביר השפת אמת, אומר תדע לך, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. לקהילת יעקב, לכל עם ישראל, התורה ניתנה במורשה. חז"ל אומרים, הייתה חסרה שפחה אחת במעמד הר סיני, לא היינו מקבלים תורה. צריך את כל 60 ריבוע נשמות של עם ישראל כדי לקבל תורה. מישהו אחד חסר, התורה חסרה. זה קהילת ישראל. אבל איך אני יכול להתקשר עם התורה? איך אני יכול להיפגש אותה? וזה אומרים, רק על ידי מאורסה. כשאתה עמל בתורה, אז מה קורה? אומר שם השפת אמת, כשאדם יהודי עמל בתורה, אז הוא משתייך אל הכלל על ידי העמל שלו, ובזה הוא זוכה להיפגש עם התורה כמורשה. אתה אל תקרא מורשה, אלא הדרך שלך להיפגש עם, עם המורשה שעליה דיברה התורה, זה המורסה. על ידי המורסה אתה מתקשר אל הכלל, שם אתה מוצא כבר את התורה שהיא מורשה אליך ביחד. בעצם זה מה שחז"ל אומרים לנו. יש תורה שבכתב, שהיא תמיד מציבה מה האידיאל, למה צריך להגיע, למה צריך לשאוף. יש התורה שבעל פה שמדריכה אותנו בכל הפרטים איך להגיע לזה. איך להיפגש עם זה? זה לכן כל מקום תראו, אל תקרא, אל תכתוב. כתוב משהו אחד, אומרים לך נכון, אבל איך אתה מגיע לזה? איך צריך לקרוא את זה? אל תקרא חרות אלא חירות. כל המקומות שכתוב אל תקרא, זה מה הדרך להיפגש עם אותו אידיאל גדול. כתוב למשל מצוות תפילין. אתם יודעים מה זה מצוות תפילין? אני לא יודע. יש אידיאל עצום שקוראים לו תפילין. כדי שנוכל להיפגש איתו, יש המון הלכות של תפילין, והרבה מצבים של תפילין, ואדם מניח תפילין כל החיים שלו, אז הוא משהו מתחבר עם האידיאל העצום הזה שקוראים לו תפילין. אותו הדבר שבת, כל המצוות, זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה באה להדריך אותנו איך להיפגש עם אותו הגודל המיוחד הזה שקוראים לו. לכן אומר הרמח"ל, חמשת הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, זה מה שכתוב בפסוק. זה האידיאל שאליו צריך להגיע בכל חמשת המדרגות. איך לקנות את זה, איך לעלות במסילה, איך לבנות את הדרך כדי להיפגש עם אותם הדברים הרוממים, זה על פי חז"ל, תורה שבעל פה, זה הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שפה נבנה מסילה ארוכה של 10 מדרגות, של 26 פרקים, שזה אנחנו הולכים מסילה מדרגה אחרי מדרגה, כדי להגיע להתחבר לאותו אידיאל גדול. טוב, עד כאן היום.
תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נזיל את שני השולחנות האלה הצידה, ושוב נשב עם הפנים לקיר.